ציווי מוסרי שלנו אחרי השביעי באוקטובר זה לחסל את חמאס בכל מקום שבו הוא נמצא. שלום לכולם, למאזינים ולצופים שלנו. אני פה עם הווינר, עם תת אלוף במילואים ארז וינר. והיום פרשת כי תבוא, אנחנו מדברים על כי תבוא לקטר. נדבר על התקיפה של ישראל בקטר, על המשמעויות שלה, מה היא מסמלת, ובכלל מה הדברים. אנחנו עדיין, כמו שאני מבין, לפחות אני לא יודע את התוצאות, אבל אני מאוד אופטימי, כי זה טבעי. אני גם, אם מישהו נפצע, אני מתפלל כדי שיסגור את העניין ויעלה לבטולות שלו. וזהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין את תוצאות התקיפה באופן מוחלט, אז נמתין בסבלנות, זה בסדר. ובוא נדבר על העניין עצמו. אז נתחיל, ארז, איתך, ובוא תגיד את התובנות שלך, את התפיסה שלך, את מה שאתה חושב לגבי התקיפה הזו. בבקשה, ארז.
אז בראש ובראשונה, נגיד, לפעמים אומרים שהעצם הדבר החשוב הוא עצם ההשתתפות, אז הדבר החשוב הוא עצם התקיפה. העובדה שישראל תקפה בקטר, אחרי שתקופה מאוד ארוכה, ארוכה מדי, הובהר שקטר לא במשחק וקטר לא במגרש ואסור ואי אפשר וכו' וכו', היא חשובה. בונוס, אם הרגנו את כולם, מצוין, הרגנו חצי, נהדר. פצענו, פגענו, העובדה היא שאין להם כרגע, נקרא לזה עיר מקלט מאוד משמעותית שהייתה להם עד כה. עכשיו אני מזכיר, עסקנו באחד מהפרקים הקודמים באיך מכריעים טרור, ודיברנו על העקרונות בהכרעת טרור, ודיברנו על שלושה עקרונות יסוד. העיקרון הראשון הוא שליטה במשאבים, זאת אומרת למנוע מהטרור שליטה במשאבים. העיקרון השני הוא שליטה באוכלוסייה, והעיקרון השלישי הוא שליטה בשטח. שליטה בשטח זה אומר שלטרור יש ערי מקלט או ערי מחסה כאלה שבהם יכולים לפעול, ועיר מקלט כזאת זה העיר עזה, ועיר מקלט כזאת זה גם דוחה. ברגע שהטרור יודע שהוא יכול לשבת, וכל מי שראה השבוע את התמונות, את אותה וילה רחבת ידיים בשכונה שלה ביוקר, כל התמונות שראינו השבוע בערוצי התקשורת השונים, זה בגלל שכל השכונה שם מרושתת במצלמות מקצה לקצה, כי זה השכונה של העשירים, שגרירויות, אנשי הון וכדומה. אז לא משנה מה התוצאה, עיר מקלט בקטר כבר אין. כבר לא ישבו שם בבתי המלון בנוחות, במסעדות היוקרה ובבית רחב הידיים. וזה בדיוק אחד מאותם עקרונות של של הלחימה בטרור, של הכרעה בטרור, שעליהם דיברנו. אז אני שמח שזה קרה. אשמח עוד יותר לדעת שכמו שאמרת, מתפללים שגם יצטרפו לבטולות שלהם בשמיים, אבל זה טוב בלי קשר.
תודה. תראה, אני חשבתי, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ודאי שזה מאוד חשוב, ויש, בוא נאמר, ציווי מוסרי שלנו אחרי השביעי באוקטובר זה לחסל את חמאס בכל מקום שבו הוא נמצא, ואין לדבר הזה לעשות דרך המסיפיקציה גם בעזה וגם בכלל. הארגון הזה צריך להיות מושמד, וכל מי שחבר בארגון הזה צריך להיות עצור, משפט או הרוג. אין לזה תקומה, ואנחנו צריכים לרדוף את החמאסניקים האלה, כמו שאנחנו רודפים, כמו שרדפנו לאורך השנים. וגם עכשיו יש נאצים שהיו במלחמה בני 20, ואנחנו רודפים אותם. אולי הם היו באיזה מחנה השמדה, והוא רשום ועשה מה שעשה, ורודפים אותו כשהוא במן 100, אם הוא בן 100, אם הוא חי. וככה צריך לעשות לנצח נצחי. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לומר משהו על קטר עצמו, על קטר עצמה. תראו, קטר אומרים תומכת טרור. זה לא נכון. קטר היא המציאה את חמאס. היא לא תומכת בחמאס, היא המציאה אותו. היא הבעלים שלו, היא ההורים שלו. שילמה משכורות לבחירים של קטר, ומימנה כמה שיכלה לממן עוד כסף. אני לא משוכנע בכלל שעז א-דין אל-חדד, שהוא בכיר בחמאס, ומסתבר שהוא גם מינה את עצמו עכשיו להיות ראש, מה שנקרא, הזרוע הצבאית, אני לא יכול לסבול את המילה הזאת, כי אצלי אין הבדל בין, זה כולם חמאס, מה זה, הצבאי מדיני, אין הבדל. ואני לא בטוח שהוא לא מקבל משכורת, עדיין החשבון בנק שלו מקבל באופן חודשי את המשכורת שלו, ועוד כמה בכירים שם, אולי יותר. אז זה קטר, והיא מצליחה לתעתע בעולם בצורה מטורפת, וגם בשוחד, היא פשוט משלמת שוחד, תראו, נתנה לטראמפ שהגיע לביקור הראשון שלו, קיבל מטוס $500 מיליון. אז מה, הוא עכשיו ידבר, כאילו, ידבר שרה בקטר? וויטקוף מדבר מצוין בקטר. האמריקאים, האוניברסיטאות, מקבלות מימון מטורף של עשרות מיליארדים בשנה, לתוכניות שקטר כנראה יש לה מה להגיד. וכמובן, אל-ג'זירה, שזה הזרוע המרכזית של קטר לעשות הסתה בעולם, והנרטיב שם הוא כמובן ישראל והנקבה וכל ה... זה מה שהם עושים. עכשיו, זה קטר. קטר תהתה גם בנו, בתור ישראלים גם בנו. אני מזכיר לך שחברים שלנו הלכו לבתי ספר אמריקאים, בתי ספר צבאיים אמריקאים, ובקצינים מקטר גם היו שם, ונוצרים יחסים. אז אני כאילו רוצה לשים את הדבר הזה כתמונה, כרקע, שכולנו נבין עם מי אנחנו מתעסקים. עכשיו, התעתוע הזה של קטר, הוא גרם לנו גם לפני המלחמה, ברעיון שאנחנו נשתמש בכסף קטרי כדי לממן את מה שנקרא, את מה שהרשות לא שילמה בעזה, ואז חמאס כמובן שהשתלט על הכסף הזה, זה ברור, זה לא... והוא החליט מה לעשות עם זה. נכנסו מזוודות מזומנים, ומזוודות מזומנים עשו בהם מה שעשו אנשי חמאס. קטר מצווה את עצמה עכשיו, כמי שהיא כלי מפתח בגלל שהיא מחזיקה והחזיקה את ראשי הארגון הזה בדוחה, ככלי מפתח לסיפור של המסע ומתן לגבי שחרור החטופים. וכל מטרתה במסע ומתן הזה הייתה להגיע למצב שחמאס, משמרים את חמאס, כי חמאס הוא ראש החץ של קטר, ראש החץ של השתלטות של קטר במרחבים, במרחב שלנו, האחים המוסלמים. אז זה, הם במצרים לא הצליחו, נשאר להם עזה, והם רוצים לשמור את עזה אצלהם. אגב, וגם בגלל זה אני חושב שהמצרים מאוד רוצים שהאחים המוסלמים אצלהם לא יהיו בכלל, אבל שהם יהיו יפה מאוד פה אצלנו, כי זה נותן להם סידור מצוין, שמוציא את הקיטור אצלנו, וישראל תמשיך לדמם, אז זה מחזיק להם פעמיים. עכשיו לעניין קטר, היא מצווה את עצמה כמו שמצווה את עצמה, אנחנו הלכנו לדבר עם השטן בשביל לשחרר חטופים, דיברנו עם השטן והגענו למצב שהגענו בעסקה האחרונה. אני משוכנע שההתנהלות של הגורמים האלה שם, של מי ששם היה, מה שקרוי הצוות הבכיר של חמאס בקטר, הייתה לא עצמאית. אני משוכנע שמצד אחד קטר ציינה את עצמה כאילו שהיא מתווכת, מצד שני היא גם הנחתה את אנשי הקטר כיצד לענות ומה לענות ואיך להסתדר. הגיענו למצב שזה היה פשוט בלוק שאי אפשר לפצח אותו. זה בקשה לחטופים, אבל אני חוזר לרשת שלי, בכלל זה לא קשור לחטופים. אנחנו צריכים להשמיד אותם, לא משנה איפה הם בטורקיה, הם צריכים למות בטורקיה, הם בקטר וכל מקום בעולם שהם הולכים, שילכו רדופים, וזה המצב. אז עד כאן לגבי נגיד התמונה, הרקע לגבי המתקפה הזאת. עכשיו אני חושב שאנחנו פעלנו בקטר, אני מסכים איתך ארז, זה היה, אני חושב שאני גם אמרתי, לדעתי אנחנו עוד לא מבינים עד הסוף את המשמעות של התקיפה הזאת. זה קו פרשת מים, לא רק בעניין ביחסים שבין ישראל לקטר, אני מקווה גם ביחסים שבין קטר למדינות אחרות בעולם, כולל ארצות הברית, למרות שארצות הברית התייצבה כמובן. זה, אבל אני חושב שקשה להזיז את העגלה הזאת ברגע אחד, אבל אני חושב שהתקפה הזאת היא קו פרשת מים שתסמל את התחלת השינוי הזה. השינוי הזה טוב שאנחנו, הוא אצלנו ומאוד חשוב, ואני חושב שאנחנו עוד לא מבינים את המשמעות הגדולה והמלאה של מה שקרה, כולל העובדה שקטר עכשיו היא קופצת ואומרת, היא רוצה לבנות קואליציה עם המפרציות, כדי להתנהל, לפעול מול ישראל, יבוסם להם שימשיכו בדרך שלהם. בבקשה, ארז, אתה יכול להמשיך מכאן.
תראה, הדברים משתלבים, אחד, מה שנקרא, זה בזה. גם הסיפור של החטופים שעסקנו בו באחד מהפרקים הקודמים, וגם הסיפור של, נקרא לזה, תפיסת הביטחון הלאומית, הכל משתלב, מה שנקרא, כאיזשהו מארג. ואני מתכוון, אם נתחיל בסוגיה של תפיסת הביטחון הלאומית, אני מתכוון לרעה הזאת שפשטה בקרב מקבלי החלטות במדינת ישראל, וכמובן גם בדרג הצבאי הבכיר, בסוגיה הזאת של ההכלה, של השקט יענה בשקט. והכסף הקטרי הוא בדיוק השמן ששימן את אותה תפיסה. זאת אומרת, ישראל רוצה שקט, ישראל אומרת שקט יענה בשקט, יש בעיה, הרשות מפסיקה לתת כספים, והחמאס מתעל את הכעס כלפיו לאותן צעדות שיבה לגדר, וכדי להרגיע את הכעס כלפיו, הוא דוחף את הכעס כלפינו, ואז ישראל מחפשת איך לצאת מהברוך הזה, שמצד אחד יש את הרשות, שבה טיפלנו ונטפל שוב בנפרד, שהגענו למסקנה משותפת שמדובר בנטל על ישראל.
נטל וסיכון ביטחוני גדול מאוד, כאילו,
כן, פשוט סיכון גדול. נמליץ לצופנו ומאזיננו לקרוא את המאמר שאך זה יתפרסם במסגרת מכון ירושלים על הרשות כנטל וכסיכון ביטחוני, אבל אני רק נסגור את זה, יש את הרשות שהיא נטל, ישראל לא רוצה להתעסק עם הרשות מסיבות שלא נדון בהן כאן, אבל היא רוצה להשאיר את הבעיה הזאת בפני עצמה, היא לא רוצה לטפל בחמאס, כי אנחנו במדיניות של הכלה ושקט יענה בשקט, והכסף הקטרי נכנס פה בתווך, ואז קטר, כמו שאמרת, שהיא מה שנקרא מהנהגת האחים המוסלמים העולמית, ושהיא מנסה לקדם את הרעיון של האחים המוסלמים ברחבי העולם, ובטח במזרח התיכון, ובטח אצלנו, מוצאת כר נוח בשיתוף פעולה ובאישור ישראלי, ופה אף אחד לא יכול לברוח מהאחריות, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט ולפיד ובני גנץ וליברמן וכל מי שטוען היום לכתר, כולם היו חלק מה שנקרא מקבלת ההחלטות ומהתמיכה בעניין הזה, גם חברינו המשותף גדי וגם מי עוד נשאר כולם, אין מישהו שיכול להגיד שהוא לא תמך או שהוא לא היה בתמונת העברת הכספים הזו. וקטר נכנסת...
כן, אבל רק נסביר, תקשיב, העברת הכספים, בוא נעשה קצת פרופורציה, ארז, העברת הכספים הקטרי זה כמעט בטל ב-60 על התקציבים שנכנסו על המשאבים של בנייה של הכוח הצבאי. זה מטורף, כאילו, אנחנו כבר מדברים על הכסף הקטרי, כאילו זה מה שמימן את חמאס, אז נעשה סדר בדבר הזה. יש כסף איראני כבד, שנכנס פנימה, יש אמצעים, שהוא נכנס גם בכסף וגם באמצעים שהוברחו דרך הגבול.
מרבית התקציב בסוף של החמאס הגיע מידי ישראל, לא רק כסף הקטרי, אלא רובו ככולו בסיוע האזרחי שנכנס עוד לפני המלחמה, ובטח בסיוע הומניטרי שנכנס מאז תחילת המלחמה, ובזה דנו ועסקנו רבות. על קטר היא אבן ראשה במערכה הזאת כנגד ישראל, והיא לא סוג של מתווך, והיא לא סוג של עומד מהצד. על זה נוסיף את סוגיית החטופים. וקראתי היום מאמר עם אייל ציר כהן, שהיה איש מוסד ותיק ובכיר, ואני חושב שגם היה חבר במלל, והוא היה ראש הצוות שניהל את השיחות בדוחה בתקופה ארוכה, והוא כותב איך הוא מתריע הרבה מאוד זמן, שקטר היא לא מתווך, שקטר היא למעשה, כמו שאמרת, היא בעלת אינטרס, ולה יש את האינטרס שהחטופים יישארו, ושהמלחמה תתמשך, והיא במידה מסוימת דוחפת ומעודדת את אותם אנשי חמאס, בטח חמאס חוץ, להקשיח עמדות ולעמוד על דעתם, והטעות הגדולה מאוד שלנו, של מדינת ישראל, היא שהלכנו, הרבה מאוד אפשר לומר משהו כמו סומים לכיוון הזה, והמשלחות שנוסעות וחוזרות מדוחה ומשתפות פעולה ונותנות לקטר את אותו כוח בלתי נגמר. והוא מציין שם ממש בערות והולכת שולל, בעיקר בתקופת ממשל ביידן,
ביידן
שנופל בשבי אחרי ההתנהלות הקטרית הזאת. ולצערי צריך לומר שראינו ממש עד לאחרונה שעדיין ישראל ממשיכה לשתף פעולה עם הציר הקטרי, אולי קצת עושה יותר שרירים, אבל בהחלט משתפת פעולה. וכמו שפתחנו, אנחנו מאוד שמחים שנינו שהשינוי התודעתי הזה קרה, ואם ישראל לא מכריזה על קטר כמדינת אויב, אז ראש ממשלת קטר הכריז על ישראל כאויב, אז...
אתה עשה את הדברים יותר קלים, כן? זה מזכיר לי שארצות הברית, כשאחרי פרל הרבור, היא הכריזה מלחמה על יפן, אבל לא הכריזה מלחמה על מה שקרה ראש הנחש, על גרמניה הנאצית. מי שהוציא את הארמונים מהאש היה היטלר, שהכריז מלחמה על ארצות הברית. אז שם זה מזכיר את העניין הזה, וכנראה לא תהיה לנו ברירה אלא לשנות התנהלות רצינית מול קטר. אבל אני רוצה לומר, לרדת אולי קומה למטה, ולשאלה שאנשים שואלים, איך זה ישפיע על עסקת החטופים, המתקפה הזו. האם היא תשפיע, מה היא תעשה? קודם כל אני רוצה לומר, שהמתקפה הזאת עתידה להשפיע מאוד על עסקת החטופים, לא על עסקת החטופים, על שחרור החטופים. כי בסופו של דבר, חמאס בעזה, כל מה שנותר ממנו, ושלא יספרו לנו חמאס נגמר, חמאס זה, כאילו עכשיו עברו מנרטיב של אי אפשר להשיג את המטרות, לנרטיב חדש, שזה גמור, אנחנו השגנו כבר את המטרות. זה הפטנט, זה הנרטיב החדש שמנסים להכניס לנו. אז אני, בוא נצמד לעובדה שיש לנו עוד הרבה עבודה בעזה, וזה מבודד, ממשיר את החבורה בעזה מבודדת, מהסיפור של המחות איזה תמיכה שהם קיבלו, לא יודע מה, כמה שהם ספרו את זה, ומשאיר אותם לנפשם, והשערה של נפשם, ויחד עם פעולה צבאית, ממש, לא לחץ צבאי, ולא כל מיני פטנטים, אלא פעולה להשלים את המשימה בעזה, בכלל בעזה, והראשון זה בעיר עזה, לגמור את המשימה בעיר עזה, ולא לוותר ולא זה, זה עניין שזה מאבק של נחישות, בעיקר נחישות פנימית שלנו, מול עצמנו, כאילו הרעיון שאומרים לך, לא, לא צריך, זה, בוא נזה, כמו שאתה אמרת, היה מי שכבר אמר, בוא נשקול מחדש את ההחלטה לכבוש את עזה, זה עניין של נחישות, וצריך להחלים את זה. תמיד אני מסתכל על זה, ואני חושב ש... רציתי לומר שאני מסתכל על תמיד המקבילה שלי, זה מלחמת העולם השנייה. אבל בוא נסתכל על החטופים, אני חושב שעכשיו, כתוצאה מהמצב שנוצר מול והסרת המסכות של קטר מהעניין הזה, אני חושב שהדרך שלנו לשחרר את החטופים היא הרבה יותר קרובה ממה שהייתה קודם, כי גם קודם היא לא הייתה מזהירה, ועכשיו היא יותר קרובה, גם קשה, אין שאלה. זה פעולה צבאית וזה מה שיש לנו לעשות. עכשיו רק לעניין שאני, אתה יודע, קטר אמרת, ביקשה להפסיק את המלחמה, אני חושב אולי זה פליטת קולמוס, אני חושב שקטר, להמשיך את המלחמה, קטר רצתה להפסיק את המלחמה בתנאים של חמאס, קטר זה מה שהיא רוצה, היא רצתה שחמאס יישאר בעזה, להמשיך לזה, להיות מעורבת במה שקרוי השיקום בעזה. ארצות הברית כמובן רצה באיזה ריצת עמוק לכיוון הזה, ותיתן לה אני מניח להיות מעורבת בשיקום של עזה, בגלל שיש שם כסף גדול, בסוף הכסף מדבר, בכסף הקטרי הוא מדבר בגדול. אז זה אני חושב הסיפור שלנו מול העניין של החטופים, אני חושב שזה רק יקדם את העניין, וגם עוד עניין של מסר שעובר מהדהד בכל העולם, וזה מסר חשוב מאוד. יש בטורקיה גם לא מעט אנשי חמאס, טורקיה מארחת אנשי חמאס. טורקיה היא עושה קולות של מבהילה יותר, וזה נכון, היא לא קטר, זה מדינה כבר יותר מסודרת, אבל תראה, כשישראל בחרה לתקוף בדוחה, היו לפניה שתי חלופות עקרוניות, לא בטוח שהן היו תקפות. אחת זה לתקוף כמו שתקפה באוויר, זה תקיפה חתימה ישראלית ברורה והכל, והשנייה זה לעשות את זה באופן שמרחב ההכחשה הישראלי יוכל להיות יותר גדול, זאת אומרת לעשות פעולה של המוסד או של מי שיכול לעשות, ושם דרך זה לחסל את האנשים. גם בטורקיה אנחנו יכולים להגיע למצב הזה, וטורקיה כנראה שאנחנו לא נשלח מטוסים, אבל צריך להיות ברור לחמאסניקים בטורקיה, שגם הם נמצאים על הכוונת שלנו. בבקשה ארז.
טורקיה, כמו שציינת, היא אתגר מבצעי הבא, כרגע חלק מהנהגת החמאס מסתתר ונמצא בה, וצריך לומר, בעיה שנטפל בה בהזדמנות אחרת, מצרים, גם היא קיבלה חסות כרגע על הנהגת הג'יהאד הפלסטיני, שנמלטה מסוריה, ממש מחשש למעצרה, זיהד נחלה ועוד בכירים נוספים שמסתתרים כרגע במצרים, קיבלו סוג של אפילו אזרחות מצרית כדי להגן עליהם, ושמעתי היום על איום מפי גורם מצרי בכיר, שאם ישראל תעז לתקוף במצרים כמו שעשתה בדוחה, אזי שנקרא שערי הגיהנום ייפתחו עלינו, זה נורא מקובל.
אנחנו כבר שבעים מהאיומים האלה, באמת אני חושב שאסור לנו להתרגש מהאיומים האלה, זה הנשק, במזרח התיכון כולם מאיימים על כולם, פשוט צריך לעשות, ישראל לא איימה על קטר, ועשתה, זה הכל, עכשיו קטר מאיימת, תמשיך לאיים.
אחד משמעית, המדיניות האמריקאית של speak softly and carry a big stick, זה שנקרא, אל תאיים, אבל תחזיק ביד נבוט גדול ותהיה מוכן להשתמש בו. אני חושב שמדינת ישראל היום, בטח אחרי התקיפה בתחילת השבוע, היא דוגמה ומופת למדינה שלא מפחדת להשתמש במטה שלה, ואנחנו השבוע ככה באופן סימבולי תקפנו בלבנון, כולל בעומק בבקע, תקפנו בסוריה, ניסיונות של הסורים לשקם את מערך ההגנה האווירית שלהם, אולי, כן או לא, קשור גם למתקפה בדוחה, מטוסים שככל הנראה עברו מעל שטח סוריה והיו צריכים שמיים נקיים, תקפנו בדוחה כאמור, תקפנו בתימן, תקיפות מאוד משמעותיות, גם שם אנחנו מייצרים סוג של תחושת רדיפה של ההנהגה הצבאית מדינית של החות'ים, וזו פגיעה מתמשכת שמקשה ומקשה.
אולי ארז, הגיע הזמן שנקדיש איזה פרק גם לחוטילנד הזה. הגענו לזה, כן. תגיד לי ארז, מה אתה חושב ההשלכות של המתקפה הזאת על היחסים של ישראל, בין ישראל לארצות הברית? מה דעתך? איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אני מניח שמבלי לדעת, צריך לומר, שלא תקפנו בקטר מבלי לידע את ידידינו האמריקאים, גם בערוצים הצבאיים וגם בערוצים המדיניים. מה גם שצריך לומר ביושר, עם כל ההערכה הגדולה שיש לנו לעצמנו, מטוסים ישראלים שממריאים משדה תעופה כזה או אחר בישראל, מזוהים ונצפים
מיד בהמראתם, וכולל כיוון הטיסה, זה ברור.
מיד בהמראתם על ידי המערכות האמריקאיות שפרוסות בכל רחבי המזרח התיכון, שלא לדבר על הבסיס הענק שיש להם בקטר גופה, ובקטר גם יש מערכות הגנה האוויריות מתקדמות. ראינו במתקפה האיראנית על קטר, אותה מתקפה שתואמה מראש, שמרבית הטילים האיראנים באמת הופלו על ידי מערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית וקטר. אז נכון שאנחנו יותר מתוחכמים ומערכות הנשק יותר מתקדמות, והתקיפה שלנו לא מתבצעת, יש לי גם מעל המטרה, זה לא שמטוס עכשיו טס במרחב האווירי של קטר, אבל מבלי להיכנס פה לכל הפרטים הללו, אין ספק שהיה ידוע. אני לא חושב, כמו שמנסים עכשיו לטעון חלק מאנשי הקונספירציה, ש טראמפ הזהיר אותם והם ברחו והשאירו את הטלפונים.
לא, אבל אני שואל שאלה, אולי אני אחדד את השאלה. זה שישראל התקנה את ארצות הברית בזמן אמת, זה ברור. השאלה היא, האם היא תאמה, היא הסתכרנה איתה בכלל הרעיון המתקפה הזה? זו שאלה. וזה אני לא יודע, אני לא יודע לענות, ברור. לגבי הרשע, ברור לגמרי שזה תואם, אין אפשר לעשות דברים כאלה בלי ש דבר יהיה מתואם לגמרי עם כל, גם בציר המבצעי וגם בציר הפוליטי, כאילו, שמדברים עם האנשים, וטראמפ גם אמר שהוא קיבל טלפון. אבל אף פעם אני לא יודע מה, אני לא יודע מה להאמין לו. אני לא יודע, אתה, כאילו, אין לי, הוא בן אדם לא ברור לי בדיוק. לא צפוי גם, אתה לא יודע מה, כאילו, אם הוא אומר, בדיוק מה שיש לו בראש. אבל השאלה היא, האם בגלל מערכת היחסים הקרובה מאוד של קטר עם ארצות הברית, אפילו היה אתמול איזה מישהו שהוציא, איזה שר חוץ, אני לא יודע, קטרי או משהו כזה, הוציא, שהם שוקלים משהו, אתה יודע, לעצור איזה משהו עם האמריקאים, הופתעתי, אבל כמובן הייתה הכחשה מיידית לעניין הזה. אבל האם אתה חושב יש במתקפה הזאת סימן להתקרבות יתרה, או יש פה משהו לייצר איזה סכסוך? כי אני לא יודע לומר את הדברים באופן נחרץ.
אני חושב מניתוח של כלל שנקרא השיח בנושא בימים ואפילו בשבועות האחרונים, אני חושב שהתיאום הזה, אפשר לומר, האישור הזה למתקפה בקטר, גם אם לא תיאום של היום והשעה, אבל האישור העקרוני ניתן כי לטראמפ קצת נמאס מהיחס הקטרי, ואני חושב שהיה בו הרבה מאוד כעס על העובדה שהם הטעו אותו. הוא אמר לפני שבועות ספורים שהעסקה מגיעה, והנה עסקה, ויש עסקה.
כן, אני חושב שכולנו היה ברור שתעתרו גם בו.
כן, איתו אותו, וההבנה שלו הייתה שהם משחקים ומה שנקרא משתעשעים בסוגיה הזאת יתר על המידה, ולכן הוא חשב שאם הם יקבלו מכה קטנה על האף זה יכול להועיל לכולם. הדבר הנוסף, בסוף, מצד אחד טראמפ באופן אישי, אנשי ממשל שלו, בכירים, כולל הזכרת את וייטקוף ונוספים, הם מאוד מאוד מחוברים לכסף הקטרי, מה שנקרא בעבותות. אבל טראמפ מנהל עכשיו מלחמה רבתי בקצנה באוניברסיטאות אצלו. אנחנו שמענו על הסגירה של תקציבי ענק לאותן אוניברסיטאות, על ביקורת ממשלתית וציבורית ועוד חיינה וחיינה. וההבנה שלו ושל אנשיו שבסוף מאחורי רוב הפעילות הזאת ורוב הכסף שבסוף מממן אותה, כמו שציינת קודם לכן, זה אותם מאות מיליארדים קטרים שמגיעים ומזינים את העניין, ולכן נוח לו שקטר תקבל קצת מכה בלי לשבור את הכלים, בלי מה שנקרא להפוך את הספינה כולה, כי יש לו, לא יודע אם תלות, אבל יש לו צורך משמעותי באותם כספים גדולים קטרים, ולכן מכה קטנה שתחזיר אותם לגודל ולפרופורציה אפילו משרתת את טראמפ, ופה יש זהות אינטרסים. אני חושב באופן כללי שמה שאנחנו למדים בשנה האחרונה, שהזהות האינטרסים, ההבנה האסטרטגית המשותפת, ובטח ובטח אחרי סיפור איראן, סוריה ואיראן אפילו, ההערכה של טראמפ לנתניהו והחיבור שיש ביניהם בכל התפיסה המשותפת של איך צריך לסדר את העניינים במזרח התיכון, הוא הרבה מעבר למה שהכרנו ביחסים קודמים של ראשי ממשלה ונשיאים בשנים עברו, כולל נתניהו וטראמפ בממשל הקודם, בקדנציה הראשונה של טראמפ, שהתחילה גם עם חיבוקים ונשיקות ונגמרה כמעט בסתירות ובהעלבות הדדיות. אז אני לא חושב שהאירוע הזה בקטר יפגע במערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, אני חושב שהוא יתבסס על מערכת היחסים שלנו בארצות הברית, ואני חושב שהוא משרת את האינטרסים של שתי המדינות, ולכן הוא יעבור, שנקרא, ויתקדם.
מה שתומך למה שאתה אומר, כשמיד אחרי המתקפה ראש הממשלה הוציא הודעה באנגלית ואמר זה התקפה ישראלית וזה כאילו פה כמו הראש הגנב בוער הכובע, זה תומך בהבנה שלי שהוא עשה את זה כדי לנקות את המרחב לטראמפ, להשאיר לו מרחב הכחשה, להגיד לו תשמע, כאילו לא להגיד לו, אבל כאילו לתת לו מרחב שבו הוא יוכל לשחק, וטראמפ אכן שיחק את המשחק. אני מסכים איתך בניתוח הזה, אני חושב שהניתוח שלך יש בו הרבה תבונה, ובאמת אני חושב שהקשר האסטרטגי הגדול, הבנה כוללת הגדולה איך הדבר הזה במזרח התיכון צריך להסתדר, שאנחנו יודעים שאבן הראשה שלו, ופשוט הפצע הבלתי נגמר בעזה חייב להסתיים, כי היא תפיל את האבן האחרונה בפאזל לגמור את הסיפור. ולכן אני חושב טוב עושה הקבינט והממשלה, ואני מקווה שגם הצבא, שמתכוונים לגמור את המלאכה בעזה, ופשוט, אני פשוט, כל הזמן עוברים ימים, ואני רואה שעוד לא זז, אני מחכה שזה כבר יזוז, בצורה הזה, אני כאילו, ממד חיפות הזמן, פשוט אני לא רואה אותו, זה פשוט מתסכל אותי מאוד, אבל אני מקווה שהדבר הזה בסוף יסתייע, ונתחיל לראות פעולה ממשית, לסיים את המלאכה בעיר עזה, ומשם לסיים את המלאכה בכל עזה, וכמובן לגמור את מה שצריך לגמור, וזה בסיפור של ההגירה. ראינו ביחד על דיווח על דיון שהתקיים בקבינט או בממשלה, לא משנה, דיון לגבי התנעת תהליך ההגירה, על אף ההתנגדויות. אתה יודע שאתר אינטרנט, כדי שיוכלו להירשם, סוכל על ידי הייעוץ המשפטי. זה פשוט מדהים, אני אתה יודע, אנחנו כל הזמן פועלים, כאילו אנחנו הולכים בתוך מים עמוקים, שאתה בקושי מזיז את הרגליים, ואתה מנסה לרוץ. זה הסיפור שלנו. אבל בסדר, נתגבר גם על הדבר הזה, והדברים יזוזו. אני חושב שכאילו עולים לעטוף את הדברים, המתקפה בקטר, היא סימנה, כמו שאמרתי, קו פרשת מים, בין ההכחשה לבין הבת יענה שלנו, ששמנו את הראש בחול, ברצון או שלא ברצון, בגלל החטופים או שלא, שמנו ראש בחול ואמרנו הכל בסדר, עסקים עושים קטר, חברים שלנו שאנחנו מכירים, עושים עסקים בקטר, המשיכו לעשות, עשו מלא, כמובן שהחקירות הולכות לכיוון מסוים ולא לכיוונים אחרים, אבל נשאיר את זה כאן, זה לא הדיון, אבל פה יש הזזה רצינית של העץ, ואני מקווה שנעשה, נגזור מזה את הדברים המהותיים לגבי המשך מקטר. אם קטר אומר שישראל אויב, אז אני מניח שהיא לא תאפשר לישראלים לעשות עבודה שם, כן? לא תאפשר לישראלים לעשות פעילות שם, אלא אם לישראלים שהם משתפים פעולה, מבחינתם הם משתפים פעולה עם האויב. אז אני חושב שיש פה איזה אירוע גם עסקי, גם כלכלי וגם פוליטי מאוד גדול, אנחנו עוד רחוקים מלהבין אותו. אולי כמה אתה ארז תסכם את הדברים.
בשמחה. אני חושב שבאמת השיח הוא הרבה פעמים שטחי ורדוד, ומתעסקים בפגעו לא פגעו, ואיזה חימוש השתמשו, ואיזה מגבלות היו.
זה פשוט בדיחה, זה פשוט בדיחה, כשאני שרואה את הדברים האלה זה פשוט...
בדיוק. אז אנחנו לפחות נשתדל כל הזמן להחזיר גם את עצמנו, אבל גם את מי שצופה בנו, ואנחנו רואים שיש צפייה ויש יענות ויש תגובות מקצועיות וענייניות. שליטה בסיוע, שליטה במי שולט האוכלוסייה, שליטה בשטח. אין ערים בטוחות, אין ערי מקלט. לא בעזה, לא בדוחה, ואני מקווה שגם לא בטורקיה ובמצרים. בסוף אין חוכמות, יש איך מנצחים טרור שפועל בחסות אוכלוסייה, יש מה שנקרא ידע היסטורי, צבאי, עולמי, נרכש, דנו עליו בהזדמנות אחרת, אז לא נחזור עליו, אבל נגיד, התקיפה בקטר היא חלק מאותו תהליך, היא שלילת מקום מקלט משמעותי שהיה לאויב, לחמאס, יותר מדי זמן, היא שינוי בתפיסת ביטחון, היא בדיוק העניין של הדחיפה להכרעה, האכיפה.
היא חלק מהאכיפה, בוודאי, בוודאי.
כל, בדיוק, כל מה שאנחנו מדברים ומטיפים לו, לזרוק לפח ההיסטוריה את תפיסת ההכלה והשקט יענה בשקט, לקדש את העניין הזה של האכיפה והפעולה להשגת ההכרעה, וכמו שאמרת, העיסוק בדברים האלה, המכלול השלם של הדברים, כולל, בלי לחזור על העניין של עזה ומה שצריך לקרות בזמן הקרוב, וכבר קורה בצורה לא מלאה, יחד יביאו את אותו ניצחון מוחלט שקרא לו ראש הממשלה, וזה תלוי בנו, וזה שלוקח יותר מדי זמן, זה גם בגללנו. בגלל איך שאנחנו... ובגלל בעיקר מה שאנחנו לא עושים, או בעיקר בעצת מי אנחנו שומעים.
זה בדיוק, בוודאי, ההתנהלות שלנו היא התנהלות בעייתית, ובסדר, אנחנו לא נסיט את הדיון הזה למחוזות האלה. את הביקורת שיש לנו לומר, גם לך וגם אני, אנחנו אומרים, בוא נגיד, אנחנו לא חוסכים בביקורת למי שמגיעה לו ביקורת. אז תודה רבה לכל הצופים, מאזינים, ונתראה בפודקאסט ה-14. להתראות.
להתראות.